הנושא של השיחה הערב הוא זמן הווה. ושמענו במשך השבוע האחרון הרבה מילים, הרבה הנחיות בקשר לרגע הנוכחי, בקשר לכאן ועכשיו, בקשר של להיות כאן. אבל אולי לחלק מאיתנו הרגע הנוכחי, ההווה, הוא עדיין מעין חידה. אני אומר עדיין במרכאות, אני לא ממש מתכוון לזה. הרגע הנוכחי הוא משהו חמקמק, משהו שאנחנו לא מצליחים ממש לתפוס. ועכשיו, בערב האחרון של הריטריט, החוויה בוודאי להרבה מאוד אנשים כאן היא שאנחנו כאן, אבל בו זמנית המחשבות שלנו כבר במקום אחר. אנחנו כבר בשבוע הבא, אולי בחודש הבא, ויש לנו אולי איזה מין תחושה של פיצול, של אנחנו כאן, אנחנו לא כאן. אז אני רוצה לגעת בזה, עד כמה שאפשר, בהווה, ואולי להיזכר שבעברית המילה הוויה נגזרת מהשורש הווה, וגם אחד המילים או השמות או התארים של אלוהים, לא יודע אם מותר להגיד את זה, אני מקווה שמותר להגיד את זה, זה יהובה, שגם כן נגזר מהווה. אם אנחנו בוחנים את החיים שלנו, ייתכן שנבחין שבאמת חלק גדול מהחיים שלנו, אולי רוב החיים שלנו, אנחנו עסוקים באיזושהי ריצה לאנשהו. אנחנו מבלים במין תחושה של הלאה, הלאה, הלאה. לפעמים אנחנו רצים כי אנחנו רוצים להספיק לעשות דברים. לפעמים אנחנו רצים כי אנחנו רוצים להשיג כל מיני דברים, להגיע למקומות שלא היינו, לחוות חוויות שעוד לא חווינו. וזה ריצה שיש משהו שנראה לנו שמה שמושך אותנו. ולפעמים המוטיבציה העיקרית לריצה שלנו היא נובעת מעין תחושה של צורך לברוח דווקא ממשהו. לברוח מהמקום שאנחנו נמצאים, לברוח מהאנשים שאנחנו נמצאים איתם, לברוח מרגשות שאנחנו לא נעימים שקשה לנו להרגיש, או לברוח ממערכות יחסים, או אפילו לברוח מדפוסים קשים שיש לנו בחיים. והרבה פעמים, למרות שרצנו, ורצנו מהר, ולמרות שעשינו הרבה דברים, וגם השגנו אולי את מה שרצינו להשיג, וחווינו חוויות חדשות שרצינו לחוות אותן, אנחנו מוצאים את עצמנו עדיין עם אותה תחושה של גם זה לא מספק. גם מפה אני צריך להמשיך הלאה. גם זה לא מה שבאמת רציתי, ואז אנחנו מתחילים עוד פעם את הריצה מחדש. ישנו סיפור על איזה זוג זקנים שיושבים בפארק, אולי בסנטרל פארק בארצות הברית, ויושבים ומסתכלים, ומוקדם בבוקר, ממילא לא ישנים הרבה, ומוקדם בבוקר יש הרבה בחורות שרצות ועושות ג'וגינג, אז זה מקום נפלא לזקנים לבלות את הבוקר. אז הם יושבים, אחד אומר לשני, אתה זוכר כשהיינו קטנים, כשהיינו צעירים, סליחה, איך רצנו אחרי הבחורות האלה? שני אומר לו, וואלה, אני זוכר, אבל אני לא זוכר למה. כמובן, נורא קל לצחוק על אחרים, אבל אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, ומסתכלים על הריצות שרצנו, לפני כמה שנים, אנחנו שואלים את עצמנו, למה רצנו כל כך מהר? לאן מיהרנו? לא בטוח שתמיד גם אנחנו זוכרים למה בדיוק רצנו, ומה בדיוק היה לנו כל כך דחוף להשיג, אבל עדיין אנחנו, התחושה הזאת היא קיימת בנו של צורך לרוץ. תיך נתחן אומר, אולי באותו הקשר, שאנחנו טובים מאוד בהכנות שלנו לחיים, אך איננו כל כך טובים בלחיות אותם. ויש בזה אמת, אנחנו יודעים נהדר להקריב זמן ומאמץ כדי להשיג תואר, כדי לרכוש מקצוע, כדי לבנות קריירה, כדי להשיג את זה ולהשיג את זה, אבל אנחנו לא כל כך יודעים לחיות את מה שאנחנו כל כך רוצים להשיג. והמעניין וגם קצת מעציב, שגם כשאנחנו באים לדרך רוחנית, אולי גם אפילו לדרך הרוחנית הזאת, לתרגול מדיטציה, הרצון והדחף להמשיך לרוץ, לא רק שלא מתקטנים או מתמעטים, אבל לפעמים אנחנו מרגישים שדווקא גדלים, מתחזקים, נהיים דחופים יותר. והרצון והדחף הזה מתגלים לנו בצורה של כל מיני פערים, פערים שמפצלים אותנו וגורמים לנו להרגיש לא כל כך שלמים או לא שלמים. ומהם הפערים האלה, אנחנו שואלים את עצמנו, ואני חושב שזו קבוצה גדולה מאוד של פערים. זה יכול להיות הפער בין איפה שאנחנו נמצאים ואיפה אנחנו באמת רוצים להימצא. זה יכול להיות הפער בין מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו באמת רוצים להרגיש. זה יכול להיות הפער בין מה שאנחנו, איך שאנחנו מגיבים ואיך שבאמת היינו רוצים להגיב. זה יכול להיות הפער בין ההבנה שלנו לבין היכולת שלנו להגשים ולחיות על פי אותה הבנה. וזה יכול להיות פשוט הפער בין מה שאנחנו חווים לבין מה שבאמת היינו רוצים לחוות. ומאוד טבעי שאנחנו נהיה מאוד שיפוטיים כלפי עצמנו וכלפי אותם פערים. וכאמור, הפערים האלה הם גם המוטיבציה שמביאה אותנו אל הדרך, אל התרגול, אבל הקיום של אותם פערים ולפעמים המודעות שמתגברת, ופתאום אנחנו מרגישים שהפערים הם הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו, דוחף אותנו, המודעות הזאת דוחפת אותנו להמשיך ולהאמין שאי שם, בקצה הדרך, בקצה המרוץ, בקצה התרגול, בקצה המדיטציה, אנחנו נמצא את התשובה. ולפעמים בפערים האלה ממש נמצא הסבל של החיים שלנו, הקושי הגדול של החיים שלנו. ולפערים האלה ממש, לא לשום דבר אחר, מופנה התרגול שלנו. לשם ממש מופנית אלומת האור, אם נרצה, של תשומת הלב שלנו. ואני חושב, וכנראה לא רק אני, כמובן, שיש סכנה מסוימת באימוץ דרך רוחנית כלשהי, כולל הדרך שלנו, גם בדרך, באימוץ התרגול שלנו ובאימוץ הדרמה, והסכנה היא שאנחנו יכולים ליפול למלכודת של אשליה שהמטרה נמצאת אי שם בעתיד, רק בעתיד, ולפיכך הרגע הנוכחי וכל רגע נוכחי הוא רק אמצעי. כל מה שקורה הוא רק אמצעי כדי להגיע לשם, כדי להגיע לאיזשהו רגע עתידי דמיוני, רגע שכנראה אף פעם לא יגיע, כי הוא בעצם קיים רק בדמיון שלנו. ואז החיים הופכים לאמצעי, וההווה, ההוויה, הופכים רק לאיזה כלי כדי להגיע למשהו אחר שנמצא מחוץ להווה, מחוץ להוויה. וזו כמובן אשליה שאולי קל לנו להבין אותה, אבל בטח לא קשה, לא קל לנו ליישם אותה. והאשליה הזאת היא מאוד מאוד מגבירה ומחריפה את התסכול שלנו. האפשרות האולי יחידה לגשר על כל הפערים האלה הקיימים בתפיסה שלנו בין האמצעים, בין הדרך ובין המטרה לאן שאנחנו רוצים להגיע, האפשרות הזאת מצויה ברגע הזה, רק ברגע הזה. אבל כשאנחנו שומעים את זה ואנחנו אולי אפילו מסכימים לזה באיזשהו מובן, עולה בנו אולי אפילו בהכרח איזו התקוממות נורא גדולה, ואולי איזו התנגדות חזקה לאמת הזאת. נראה לנו שאנחנו לא יכולים, ואולי אפילו אנחנו לא מסוגלים לקבל את הרגע הזה, לקבל את הרגע הזה בדיוק כפי שהוא, ולקבל את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו. שהרי אם היינו מקבלים את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו, אם היינו מקבלים את החיים בדיוק כפי שהם, לא היינו זקוקים לשום דרך רוחנית, לשום ויפאסנה, לשום נשימות, תשומת לב. האם זה באמת כך? ובמובן מסוים זה אולי באמת כך, זה אולי נכון, אבל זאת גם העוצמה של הקבלה של הרגע הזה, של מודעות נוכחת ברגע הנוכחי, כי אולי רק הנוכחות המלאה עם מה שיש ברגע הזה, זה הדבר שמרפא ומאחה את כל הפיצולים, את כל הפערים האלו, או מה שמאפשר את סגירת הפערים האלו. ומה בעצם משותף לכל הפערים האלה שתיארתי? בעצם כל הפערים האלה הם יצירי המוח שלנו, יצירי המחשבות שלנו. כולם פנטזיות שאנחנו מדמיינים, חושבים, מאמינים, אבל יצירי המחשבות שלנו, ובכולם אנחנו מעדיפים רגע אחר, רגע שהוא לא הרגע הנוכחי, על פני הרגע הנוכחי. והתרגול שלנו, הכמעט סיזיפי הזה, הוא בדיוק תרגול של נוכחות מלאה וקבלה מלאה של חוויה כפי שהיא מופיעה בכל רגע ורגע. ואם נחשוב על זה, אולי נגלה כמה זה חסר תוחלת, כמה זה פתטי אולי, הניסיון המותנה, הנורא חזק שלנו, לשנות כל הזמן את הרגע הנוכחי, לרצות שהוא יהיה אחרת. כמה זה פתטי להתנגד למה שכבר קיים. איך אפשר להתנגד למה שישנו כרגע? וכאשר אנחנו מוכנים יותר ויותר לקבל את מי שאנחנו, את מה שישנו כרגע, בהדרגה הפער בין מי שאנחנו ומי שאנחנו רוצים להיות, אותה פנטזיה, כבר לא כל כך גדול. הפער מתקטן עם הקבלה הזאת. והקבלה של מי שאנחנו באה עם הרבה חוכמה, עם הרבה חמלה, עם הרבה טוב לב למי שאנחנו. וכאשר הקבלה מלאה, או יותר ויותר מלאה, כאשר אנחנו באמת מקבלים את מי שאנחנו, הפער כבר לא כל כך גדול. מי שאנחנו פתאום מתקרב מאוד, אולי, למי שאנחנו רצינו להיות. הרי הבודה, באמת, הנאצלת השנייה, לימד אותנו שהסיבה האמיתית לסבל, לתסכול ולקושי שאנחנו מוסיפים אל החיים, אינם בדברים עצמם, זה אינו במה שיש. הקושי הגדול והתסכול לא מצוי בעולם התופעות, אלא בחוסר המוכנות שלנו לקבל את עולם התופעות, בדרך שאנחנו מתייחסים לעולם התופעות. הסבל גם אינו מצוי בשינוי של הדברים, בזה שהדברים כל הזמן משתנים, באניצ'ה, אלא הוא מצוי בחוסר המוכנות שלנו לקבל את השינוי. הרי אנחנו לא זקוקים לבוא לקורס מדיטציה כדי לראות ולהבין שבטבע הכל משתנה. יש כל הזמן שינוי, שינוי של העונות, שינוי של הצמחים. הצמחים נובטים, גדלים, פורחים ונובלים, וזה נראה לנו כך עם הדברים. אף אחד בנו לא מתקומם לזה כשהוא רואה פרח יפה נובל. אנחנו יודעים, זה ככה. אבל שזה נוגע לנו, יש התקוממות נורא גדולה. איך זה שהדברים משתנים? מה זאת אומרת שאני כבר לא צעיר, שאני מזדקן? מה פתאום מופיעה לי תופעה שאני בכלל לא ציפיתי לה? כשזה נוגע לנו, לתפיסת הזהות, כשזה קשור לנו אישית, מופיעה הרבה מאוד התנגדות לעולם התופעות שמשתנה כל הזמן. אנחנו לא מוכנים לקבל את השינוי הזה, אנחנו רוצים בכוח להיאבק בשינוי הזה. ופה על קרית המדיטציה אנחנו מגלים באמת שהכל משתנה. אפילו הכאבים החזקים שחוויתי נורא חזק ביום הראשון, היו יותר חזקים ביום השני, משתנו. ואולי יותר חזקים ביום השלישי. וביום הרביעי פתאום נכנס משהו אחר. אבל אנחנו רואים את השינוי, יש המחשבות והרגשות, כמה רגשות אנחנו רואים, ואפילו כשאנחנו מתנגדים ולא מוכנים, עדיין נפתח אולי איזשהו צוהר כאן, ואנחנו מתחילים לראות שגם הרגשות לא נשארות לנצח. אבל מול העובדות החזקות של החיים, נורא קשה לנו לקבל את השינוי. אנחנו נורא נצמדים לזה שדברים יהיו בדרך שאנחנו רוצים אותם. פרידה מאנשים. אני מתנדב בהוספיס של חולי סרטן. זה מקום שאנשים באים כדי לחיות את הימים האחרונים, אולי שבועות, אולי ימים של החיים, וכבר בשלב שכבר אין יותר טיפול במחלה עצמה, אלא רק טיפול סימפטומטי. ומקום כמובן לא פשוט, ורואים שמה וחווים ופוגשים הרבה מאוד קושי וסבל, וכמובן הדיירים שמה לא נשארים הרבה זמן, מן הסתם רוב הזמן. ואפשר לראות כמובן פרידה היא דבר מאוד מאוד קשה, גם של האדם שהולך לקראת סוף חייו, וגם של קרובי משפחה כמובן. אבל אתה יכול לראות שמה דרמה מופלאה, אפשר לראות איך מידת הסבל קשורה קשר ישיר ליכולת או לנכונות או להבנה של האנשים, הקבלה שלהם של השינוי. והיה לי זכות גדולה להיות במחיצת אנשים שהיו בימים האחרונים של החיים שלהם, ואפילו בשעות האחרונות של החיים שלהם, והיה בכי והיה קושי, אבל הייתה השלמה, והייתה אפילו הייתה תחושה נורא חזקה של נוכחות ושל אהבה. וראיתי מקרים מרגשים של אנשים שפרחו פריחה אנושית, רוחנית ממש, בימים האחרונים של החיים שלהם, כשהם יודעים שהם הולכים למות. וראיתי גם אנשים שנפרדו מיקיריהם עם כאב גדול, עם בכי ועם דמעות, אבל עם השלמה גדולה ועם תחושה של זה ככה. וזה מעורר השראה בצורה לא רגילה, וזה אנשים לאו דווקא, או שבכלל לא פגשו את הדרמה. אבל יש בנו את היכולת האנושית לקבל כל חוויה, כשאנחנו כבר לא יכולים לשנות את עובדת השינוי של החיים, אז הקבלה, אז ההשלמה הופכת לנוכחות עצומה, נוכחות ועוצמה אנושית עצומה מתגלה שמה, אהבה. אז כאמור, כאשר אנחנו באמת מקבלים את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו כבר לא כל כך צריכים להרגיש אחרת. כאשר אנחנו חווים שלום וקבלה, איפה הפער? מה קרה לפער הגדול? והרגע הנוכחי הוא אולי הדבר היקר ביותר שיש לנו בחיים, כי אולי הדבר היחידי שבאמת יש לנו בחיים. אם אנחנו חושבים על זה, אז אולי אנחנו מגלים שלעולם לא היה רגע בחיים שלנו שהוא לא היה הווה, שהוא לא היה הרגע הזה. וגם לעולם לא יהיה רגע כזה. זה תמיד זה, זה תמיד עכשיו. ואם זה כך, אז למה לרוץ? למה לבלות כל את החיים בריצה, בבריחה מהרגע הנוכחי? ואולי אפשר לשאול את עצמנו, יש לנו תחושה שאנחנו נמצאים בחיים והזמן כל הזמן משתנה. כי ככה זה מה שהשעונים מספרים לנו, וזה מה שהעונות גם מספרות לנו, אבל אולי זה ההפך. אולי זה הזמן שנשאר כל הזמן, שזה כל הזמן הווה, וזה אנחנו שכל הזמן רצים. אז מודעות לרגע הנוכחי, או אולי נוכחות ברגע הנוכחי, זה התרגול שלנו. ואז אפשר לשאול מה מוציא אותנו מהרגע הנוכחי. דיברנו על זה, אני חושב שסטיבן דיבר על זה אתמול, אבל אולי לא מיותר להזכיר שהמחשבות הם, המחשבות הם מה שמוציא אותנו מהרגע הנוכחי. המחשבות הם אלו שנזכרות בעבר או מדמיינות את העתיד, ואלה הם אלה שמבריחות או מסיטות אותנו מהרגע הנוכחי, או אלה שמוציאות אותנו מהרגע הנוכחי. ומדוע? מדוע זה כך? מדוע המחשבות ממשיכות להוציא אותנו מהרגע הנוכחי? ואולי, ואת זה אולי קצת טעמנו בתרגול בימים האלה, כי את הרגע הנוכחי אי אפשר לשנות. הרגע הנוכחי, מה זה רגע הנוכחי? הוא חוויה גולמית טהורה שאי אפשר להגיד עליה שום דבר. כי ברגע שאתה מנסה להגיד עליה, אתה כבר מחוץ לה. זה דבר שגם אי אפשר לתפוס אותו. זה דבר חמקמק לגמרי. והיו אנשים שסיפרו ודיווחו, אני חושב, על חוויה מאוד מאוד חזקה של בעצם אי אפשר לתפוס את הרגע הנוכחי, אי אפשר לתפוס שום דבר ממה שקורה. וזה נכון, זה פשוט, זה רק מה שזה, זה רק חוויה. וזה גם כל הזמן משתנה, אז איך אפשר לתפוס? והמחשבות, המחשבות הן אולי ניסיון נואש שלנו, של מוחנו, להשיג שליטה על החיים. התפקיד של המחשבות אולי זה למקסם תועלות וביטחון עבור עצמנו, ומכיוון שהמחשבות אין להם אפילו גישה לרגע הנוכחי, אז הניסיון שלנו הוא כל הזמן ללכת קדימה, לשנות את הרגע הנוכחי הבא, כי את הרגע הזה ברור לנו שאי אפשר לשנות. אבל באופן מדהים, גם המחשבות קורות רק ברגע הנוכחי. אין שום מחשבה שלא חשבנו אותה עכשיו. ולכן אנחנו מתרגלים שוב ושוב תשומת לב למה שמופיע ברגע הנוכחי. ואם אנחנו מתקשים להיכנס לרגע הנוכחי, להיכנס, להיות ברגע הנוכחי, אנחנו צופים הנטייה שלנו לצאת ממנו כל הזמן, לברוח מהרגע הנוכחי. אנחנו שמים לב כיצד אולי העתיד מדומיין כטוב יותר או כרע יותר מהרגע הנוכחי, וזה מה שמחשבות עושות. אם העתיד מדומיין כמשהו טוב יותר, זה יוצר תקווה, זה יוצר ציפייה מענה. אני יושב ועוד מעט אני אשמע את זה. ואז אני אצא, ואז יהיה אוכל, וואו, זהו, אין, אני כבר שמה. ואם אני, אם העתיד מדומיין כמשהו רע יותר מהרגע הנוכחי, זה יוצר בנו פחד או חרדה. אני יושב, מתי זה כבר יגיע? זה לא מגיע. הזמן לא מתקדם. כשזה מדומיין כרע יותר, אנחנו בפניקה, ואנחנו בפחד, ופחד עוד פחד ועוד פחד. וזה החיים שלנו. ובאמצעות התבוננות עצמית אנחנו עוצרים, אנחנו מפסיקים את הריצה המתמדת, וככה חודרת לה, והייתי אפילו אומר חודרת מעצמה, נוכחות רבה יותר. ברגע שאנחנו מבחינים שאנחנו לא נוכחים, באותו רגע שהבחנו שלא היינו נוכחים, אנחנו שוב נוכחים, אנחנו שוב כאן. וכאשר אנחנו צופים במוח שלנו ובמחשבות שלנו, אנחנו שוב לא לכודים בהם. נכנס לחיים שלנו, נכנס לתמונה מרכיב חדש, מרכיב משהו אולי שאפילו שאיננו תוצר של החשיבה, שהיא נוכחות, אולי נוכחות יודעת. והרבה הרבה פעמים אנחנו שומעים ואנחנו מרגישים שאולי הנוכחות עם מה שיש זה אולי הבית האמיתי שלנו. השיבה אל הנוכחות, או כשהנוכחות שווה, זה תחושה של בית. והרבה מתרגלים ותיקים, וגם אולי חלק מהאנשים פה, מספרים ומרגישים את התחושה הזאת של חזרה הביתה, כאשר אנחנו פשוט מתיישבים ופוגשים את הנשימה. וחלק חושבים, מרגישים שהחזרה לנשימה זה החזרה הביתה, ולפעמים חלק מרגישים שהחזרה לישיבה, לחזור לשבת אחרי יום עבודה רצוף, או לבוא שוב לקורס מדיטציה, יש תחושה של חזרה הביתה. יש אנשים שחושבים או מדווחים שכשפוגשים אותם, את הסנגה, את הקהילה של אנשים שמתרגלים ויושבים ביחד, יש תחושה של חזרה הביתה. אצלי החוויה היא של עצם שישנה פתאום נוכחות, זה הבית, זה הנוכחות, זה לא משנה אם זה הנשימה או משהו אחר, כאשר ישנה נוכחות, אז זה הבית. אבל לפעמים כשאנחנו מפסיקים לרוץ, אנחנו מתיישבים על כרית המדיטציה, וזה קרה כמובן עכשיו לכולנו, ואנחנו ממקרים את תשומת לב ברגע הנוכחי, אנחנו שמים לב שהמחשבות ממשיכות לרוץ, ואולי אפילו בקצב יותר גדול מאשר לפני שישבנו. אבל למעשה אין שום בעיה עם המחשבות שלנו. המחשבות, גילינו במשך השבוע שהמחשבות הן פשוט מחשבות. הבעיה היא שאנחנו מזוהים, או שהתרגלנו להיות מזוהים כל כך עם המחשבות שלנו. ופה נשאלה השאלה, האם המחשבות באמת שלנו? וזה כל כך חזק אצלנו עד שנוצר זיהוי מוחלט בינינו לבין המחשבות שלנו. אני זה מה שאני חושב. אני מגדיר את עצמי על סמך מה שאני חושב. אני אדם אינטליגנט, יש לי מחשבות טובות, אז ככה גם אני. אז אני זה מי שאני חושב. ובתוכם, בתוך המחשבות, כמובן, כל הדעות וכל האמונות שלנו על עצמנו. אבל פה אולי אפשר לשאול את השאלה, מי זה אני הזה? מי זה אני שאני כל כך משוכנע בו? ואז אפשר לשאול את עצמנו, אני, האם אני זה הגוף? האם הגוף זה אני? יד, זה אני? את יונתן? זה אני? זה יונתן? ואתה שואל את היד, וכמובן היד לא עונה. שום מה, אולי בשתיקה נאצלת, אבל אז היד לא עונה, אבל מי כן עונה? הראש עונה, המחשבה עונה. אז אולי אני, ומה המחשבה עונה כשאתה שואל אותה אם היד זה אני, היד זה יונתן? אז היא אומרת, לא, היד זה לא יונתן, אבל המחשבה אומרת, היד היא של יונתן. ואז אתה חוזר אל היד ואתה שואל, של מי את? אז שוב, אנחנו אומרים זה, המזרחים אומרים זה, כי לא ברור איפה נמצאו את המחשבות, וזאת שאלה מאוד טובה, איפה נמצאות המחשבות. אז היד עונה, או הראש עונה, היד היא של יונתן. אז אם חס וחלילה היד, או לא ניקח יד, הציפורן, הציפורן נעלמת, האם יש פחות יונתן כשיש, אבל ציפורן, כאילו, האם אנחנו מרגישים פחות כשיש לנו, לא, אנחנו רק יודעים שאין יד, אבל באופן כללי אנחנו מרגישים שאנחנו זה הגוף הזה. אז אוקיי, אז אנחנו יודעים, אז הגוף זה לא יונתן, אבל זה נמצא פה איפשהו. אז איפה מוצפי העני? ואנחנו דרך החקירה הזאת אולי יכולים לגלות שהעני מופיע רק כשמופיעה המחשבה. מופיעה המחשבה, אז יש פתאום משהו שלוקח בעלות על המחשבה. מופיע דימוי, יש מישהו שלוקח בעלות על הדימוי. מופיע זיכרון, יש מישהו או משהו שלוקח בעלות, וזה העני הזה. העני מופיע וגם נעלם עם כל מחשבה. אז האם יונתן נעלם עם כל מחשבה של יונתן? כי רגילינו שמחשבות נעלמות כל הזמן. אז העני כל הזמן נולד ונעלם. אז איפה אני? עדיין יש לנו זהות נורא נורא חזקה עם המחשבות שלנו. וברגע שאנחנו אולי מכירים בכך שהסיבה והשורש לחוסר המודעות שלנו הוא זה שאנחנו כל כך מזדהים, לחוסר הנוכחות שלנו הוא בזה שאנחנו כל כך מזדהים עם המוח, עם המיינד, ובעיקר עם התכנים והמחשבות, ועם הרגשות כמובן, הכעס שלי, דיברנו על זה. ברגע שאנחנו מבחינים שזאת הבעיה, שאנחנו מזדהים, ברגע הנוכחי אני אומר, פתאום שמים לב שישנה הזדהות, באותו רגע אנחנו כביכול נמצאים שוב מחוץ למיינד. אנחנו הופכים לנוכחים, או פשוט מה שישנה, זה ישנה נוכחות. וכאשר אנחנו נוכחים, אנחנו יכולים לשוב ולאפשר למיינד להיות מה שהוא, למחשבות להיות מה שהם, למוח להיות מה שהוא, מבלי להסתבך בתוכו. אנחנו פשוט נוכחים ויודעים. הרי המיינד והמוח והמחשבות זה לא כלי לקוי, אין שום בעיה איתם, זה כלי מופלא וייחודי לבני האדם. המחשבות שלנו יש להם גם צד יצירתי מופלא, ואף אחד, אף מורה מדיטציה לא מנסה לקחת מהמתרגלים את יכולת החשיבה ואת החשיבה. אז אין בעיה למעשה עם המחשבות. הבעיה או הבעייתיות מתחילה כאשר אנחנו מחפשים או מוצאים או מאמינים שהמחשבות זה אני. כאשר אנחנו מזהים את המחשבות עם אני. ואז המוח הזה הופך לאגו, והאגו הזה משתלט על החיים, כי האגו זה תוכנה שממקסמת תועלות, והתועלות לא יכולות להיות מושגות ברגע הנוכחי, אז אנחנו תמיד יוצאים ו... מנסים להשיג אותם בעתיד. זאת אומרת שהמודעות לרגע הנוכחי על כל מה שעולה בו היא היכולת להגיע אל מעבר לגבולות המקבילים של המיינד, מעבר למחשבות, אל מעין ממלכה חסרת צורה וזמן של הוויה, של נוכחות. וזאת היא הנוכחות. או זאת היא ההוויה, משהו שהוא חסר זמן וחסר צורה, הוא פשוט זה. כאשר אנחנו ממוקדים ברגע הנוכחי, בהוויה, בהווה, בתחושה גופנית, או בחוויה פשוטה של הנשימה, בשמיעה של צליל, בטעם שמופיע, בראייה של צורה בצבע, כאשר אנחנו ממוקדים בחוויה הפשוטה והישירה הזאת, היכן הבעיה? איפה הבעיות של החיים שלנו? ולמעשה ברגע הנוכחי עצמו אין שום בעיה, אף פעם. הבעיות נוצרות כאשר אנחנו משווים את הרגע הנוכחי, את החוויה הנוכחית, לחוויה אחרת שהייתה לנו. הריטריט הקודם היה הרבה יותר טוב, היה לי סמאדי הרבה יותר חזק, או בעוד שבוע יהיה כל כך גרוע כשאני אחזור לבית, או כשתיגמר המדיטציה יהיה כל כך טוב, או כשיהיה לי ריכוז יהיה לי כל כך טוב. כשאנחנו יוצאים מהרגע הנוכחי, כשאנחנו משווים אותו למשהו אחר, אז נוצרות הבעיות על קרית המדיטציה ובחיים. וכאמור, הבעיות נוצרות כשאנחנו משווים חוויה גולמית טהורה עם פנטזיה, עם משהו שקיים רק במוח שלנו. אז נוצרות הבעיות. ואפשר לנסות את זה עכשיו. תנסו את זה עכשיו. אולי תעצמו שנייה אחת את העיניים. פשוט לחוש את הנשימה, ממש בשנייה הזאת. להיות עם הנשימה, רק אוויר נכנס ויוצא, רק זה. איכן הבעיות? איכן הבעיה ברגע הזה? ורימצא היא, מאסטר זן, כדי להסיט את התלמידים שלו מהאשליה של הזמן, הוא היה נוהג לשאול תוך כדי הרמת אצבע, מה ברגע הזה חסר? ואני מוצא את זה תרגול מופלא, גם במדיטציה וגם בחיים, לעצור שנייה אחת ולשאול, מה ברגע הזה חסר? זה ישר מחזיר נוכחות, זה פשוט מה שזה. ואז אפשר לשים לב שכל פעם שאנחנו מוסתים הרגע הנוכחי, אז נוצרות הבעיות שלנו. ואז התרגול שלנו הוא להתחבר שוב ושוב לבסיסים של החושים, ולחוש את החוויה של החיים, לחוש את החוויה עוד לפני במקום, עוד לפני שנוצרות הבעיות, ולהבחין כיצד התפיסה שלנו, כיצד הדפוסים של הפעילות המנטלית שלנו, דפוסי החשיבה ודפוסי התגובה, הם אלה שמייצרים את הבעיות. על ידי המחזור של העבר, זיכרונות, הרגלים, התניות, או על ידי פינטוז של העתיד, ציפיות, תקוות, דרישות. ואני עדיין, ממש לפני סיום, רוצה להתעכב על אולי שני סוגים של קשיים שיש לנו להתמסר לרגע הנוכחי, והם קשורים לא כל כך למה שחווינו פה, אלא יותר למה שאנחנו כבר עסוקים בו, מחר, מחרתיים, לחזרה הביתה. ואחד הוא הפחד להתמסר לרגע הנוכחי מתוך הרגשה שאם אני באמת יהיה ברגע הנוכחי, אם אני אתמסר לו לגמרי, אז אני אהפך לפסיבי. אז אני לא אעשה שום דבר. אפשר להתייאש, כל הדברים. יש איזה פחד. אני אהיה צמח, לא יודע. ויש לי המון דרישות ממני, ואפשר לענות על זה הרבה. אני אגיד די בקצרה שראשית, הנוכחות, התמסרות למה שישנו, פשוט אל מה שעולה ומופיע מעצמו, מחברת אותנו, מאפשרת לנו חיבור אל אינטליגנציה, אל תבונה, אל איזושהי תודעה הרבה הרבה יותר רחבה מאשר המוח המותנה שלנו. יש לנו הרגשה שה בוקס הזה פה, זה כל העוצמה שלנו בחיים. זה, הבוקס הזה, דרכו אני משיג את הכל, והכל מצוי פה. המחשבות שלי, הרעיונות שלי, היצירתיות שלי. אבל, וחלק אני חושב גם חוו את זה פה, שכאשר אנחנו דווקא לא חושבים, כאשר אנחנו מרפים, פשוט נוכחים, פתאום לפעמים, אני לא רוצה להשלות ולא ככה, אבל פתאום בעיות סבוכות שלנו פתאום מצאו את הפתרון עצמו. אז אולי הפתרון הוא לא נמצא פה בכלל, הפתרון נמצא במקום אחר. אולי הרעיונות הם בכלל לא פה. זאת אומרת, ובהחלט אפשר לחוות ולהרגיש שכאשר אנחנו לגמרי נוכחים, ותרגול לאורך זמן יכול בהחלט לחזק בנו את ה... את ה הכרה בזה שהתבונה שאנחנו, והאינטליגנציה והתודעה היא הרבה יותר גדולה מהדבר הזה. אז לא צריך לפחד, זה לא, אנחנו ההפך, זה גדל, זה יכול לגדול בקנה מידה שקשה לשער. ובעיה שנייה, בפחד להתמסר לרגע הזה, היא זה שאני צריך עוד לעשות דברים, אני צריך לתכנן, ואני צריך לשנות, לא פה אולי, אבל בשבוע הבא, ואני צריך... אז אין, נדבר על זה יותר מחר, אבל אני רק קצת ארגיע שמה שאנחנו לומדים פה, כמו שמה שעשינו במדיטציה, אנחנו באים, אנחנו מכוונים כוונה להיות נוכחים, ואז אנחנו מאפשרים למה שמגיע, להגיע. עשינו את מה שיכולנו, שזה כיוונו כוונה, התכוונו, עשינו איזה טיונינג פנימי כזה, ואז להיות עם מה שמגיע. בשפה הבודיסטית מדברים על אותם, על אותם דברים, לכוון כוונה ולא להתנות או לא להיקשר לתוצאות. אנחנו עושים פעולות בחיים, אנחנו נדרשים לעשות פעולות בחיים, ואז אנחנו עושים אותם מתוך טוב לב, מתוך כוונה טובה, מתוך רצון טוב, אבל הבעיה היא שאנחנו תמיד נקשרים לתוצאות. מה זאת אומרת נקשרים לתוצאות? אנחנו מתנים את עצמנו בזה שרק אם התוצאות יהיו כפי שאני מצפה אותם, יהיה לי טוב. ופה אנחנו לומדים להרפות מהתוצאות. התוצאות לא בשליטתנו. יש כל כך הרבה אנשים בעולם שרוצים את זה, כל כך הרבה תנאים שאין לנו שליטה עליהם. מזג אוויר, מה יעשו המתחרים שלנו אם זה עבודה, מה יהיה מצב השוק, מה ביבי יעשה, מה בוש יעשה. העולם אין לנו שליטה עליו. אנחנו מכוונים כוונה עם תשומת לב, עם אינטליגנציה, ולתוצאות, התוצאות כבר יהיו מה שהן יהיו. כשאני נוסע לחיפה, אם מישהו רוצה להגיע מתל אביב לחיפה, אז הוא חושב מה הדרך הטובה להגיע לחיפה, אולי יקנות כרטיס לרכבת, אולי כרטיס אוטובוס, אולי, ונניח שזה כרטיס לרכבת, אז קנית לכרטיס הרכבת, ואז אתה יושב ואתה, זה לא יעזור אם תשאל כל הזמן, אני כבר בחיפה, אני מתקדם טוב לחיפה, זה לא יקדם אותך, עשית את מה שצריך להניח, ההפך, החיים שלך יהפכו לסבל, עם כל הנסיעה תשאל איפה חיפה, אולי הוא נוסע ימינה, לא, הוא נוסע שמאלה, רגע, עושים את מה שעושים, ואז נותנים למציאות להיות. והבודה אמר, כוון כוונה טובה, שים לב לזה שהיא נובעת מטוב טוב לב, מתוך חמלה, ואל תיקשר. ואם תעשה את זה במסירות ובתשומת לב, אתה לא תוכל לטעות. הפירות יגיעו, החופש יגדל. אז אני רוצה לסיים ב... ציטוט או אולי שניים דווקא ממסורות רוחניות אחרות, מסורות גדולות. אחד זה ידידנו רומי, הבעלים, מי שיש לו את הטריידמרק על האורחים. אז רומי אמר, במאה ה-12 כנראה, העבר והעתיד מסתירים את אלוהים מעינינו. העלו את שניהם באש. העבר והעתיד מסתירים את אלוהים מעינינו. העלו את שניהם באש. ומייסטר אקהארט, מיסטיקן נוצרי, עוד כמה מאות שנים קודם לכן, נדמה לי, אמר, הזמן הוא שמונע בעד האור מלהגיע אלינו. אין מכשול גדול מהזמן בדרך לאלוהים. אז אולי נשב דקה או שניים בשקט.